חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות.
שלום ליאת שוורצמן.
שלום וברכה.
היום בתוכנית נמצאת איתנו אורחת מיוחדת שאני פשוט מעריצה את הדרך שלה ואת העבודה שלה ואת כל מה שהיא מביאה לעולם. ליאת שוורצמן היא פסיכותרפיסטית ומתמחה בטיפול זוגי. אני ממש ממש שמחה שהסכמת לבוא להתארח בפודקאסט שלנו היום. אני רוצה שקצת ככה גם אחרים יכירו את הדרך שלך, אז בואי תספרי לי קצת ככה על העסק שלך, מה את מביאה. את מתעסקת המון שנים באומנות ובטיפול, ואת באה מהעולם הזה.
זה נכון, אני משלבת בעצם שתי אהבות מאוד מאוד גדולות שלי. האהבה הראשונה והבסיסית זה לאנשים, וזה לא משנה מה הגיל שלהם, מאוד מאוד אוהבת ומסתקרנת כל פעם מחדש ממפגש אנושי. והתחום השני שמלהיב אותי ובוער בי, ואני מלאה תשוקה אליו כבר, מאז שאני זוכרת את עצמי, זה כל הנושא של היצירה. זכיתי לעסוק ולהקים עסק שמשלב את השניים. אני מטפלת באומנות כבר מעל 13 שנה, ובחמש שנים האחרונות עשיתי מעבר מעולם הילדים, שהעסיק אותי בעשור האחרון והמתבגרים, יותר לכיוון של טיפול פרטני בנשים, וגם עכשיו אני ממש סיימת את ההכשרה שלי כמטפלת זוגית. והאומנות נכנסת גם בתוך הטיפולים, וגם בכל מיני סדנאות שאני עושה, שהן לא סדנאות טיפוליות, אלא עוד איזשהו הזדמנות שלי, אני לא אוהבת להשתעמם ולעשות more of the same, אז אני כל הזמן מאתגרת את עצמי, ואני מחפשת רק רעיונות לשיתופי פעולה, וזה הרבה בא מגירויים חיצוניים.
תספרי לנו על זה, באמת, מה קורות ההשראה, את מתפתחת כל
הזמן. זה יכול להיות שלמשל, כשהאחיינים שלי היו צעירים, אז אחותי סיפרה לי על איזשהו אירוע שהיה, לא משנה הסיפור, אבל הבן שלה נכנס לאיזושהי בהלה מאוד מאוד גדולה, ממש לחרדה, וכולם ניסו להרגיע אותו, וישבתי וחשבתי, ובגלל שאני בן אדם יוצר, ישבתי כל הלילה, וכתבתי לו ספר, שזה ספר שהוא ספציפי עליו, שמטפל בצורה עקיפה בחוויה שהייתה לו, ספר שהוא בעצם סוג של טיפול, שהוא וואו. נותן מענה מאוד מאוד ספציפי. או במשך שנים, בתקופת ההכשרה שלי בתואר השני כמטפלת באומנות, עבדתי בבתי ספר כמדריכת קומיקס, ונתקלתי בילדים שהם מאוד אוהבים לספר סיפורים, ואין להם סבלנות לתהליך של היצירה. אמרתי, אני רוצה לחשוב איך להפוך את הקומיקס למשהו שיותר מהיר ויותר דינמי, וככה פיתחתי את זה כמשחק קלפים שהדמויות כבר קיימות להם, ואז הם יכולים ליצור כל כך הרבה קומבינציות של סיפורים.
אני רוצה רגע להגיד משהו על הקומיקס, זה המקום שממש ממש התחברתי ליצירתיות שבך, כי בעיניי זה אחד הדברים הכי מלהיבים, לקחת משהו שכביכול נורא פשטני ולהפוך אותו למשהו נורא נורא עמוק, מבחינת עולם הילדים, לדבר איתם באותה שפה, באותה רמה, להיכנס לראש שלהם, ולא להגיד להם, טוב, בוא תצייר לי ככה, או תצייר לי אחרת, אלא ממש להיכנס לראש של הצד השני, ואני חושבת שאולי זה מה שנורא מאפיין את הדרך שלך, את מאוד מתחברת לצד השני שנמצא מולך, ומנסה למצוא לו את הפתרון הנכון, אם אני...
נכון מאוד, אני... צורך של מישהו אחר מאתגר אותי, זה ממש פותח אצלי ערוץ יצירתי של לראות איך, איזה מענה אני יכולה לתת. אני גם מרגישה שזה שאני, קודם כל אני מאמינה שכולנו יצירתיים, יצירתיות היא לא רק יכולת לצייר או לכתוב ספר, זה בואי שיהיה ברור.
זה משהו שלקח לי המון שנים להבין את זה.
אז אני כל מטופל וכל מטופלת שנמצאים אצלי, אני רואה את היצירתיות שלהם בדרך שהם גיבשו מסקנות לגבי העולם, ובדרך שהם מתנהלים בעולם, אין בן אדם שאין לו את היכולת הזאת. אני מדברת על איזושהי מתנה שאני זכיתי לקבל, זה באמת היכולת שלי הגרפית, היכולת לאייר ולצייר ולהמציא משחקים וסיפורים, ובגלל שאני מרגישה שזה מתנה, אני חושבת שזה ממש קריטי, לא להשאיר את זה במרטף, אלא לחלוק את זה עם העולם.
וואו, אני ממש אוהבת את הגישה הזאת של, איך זיהית בעצם את המתנה הזאת אצלך? זה מגיל צעיר, אני מניחה שאת כבר ידעת את זה.
מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מציירת ויוצרת, וזה ממש חלק מהזהות שלי. העניין הזה, זה גם דרך ששימשה אותי תמיד כדי להביע את עצמי, לחקור, לא סתם הגעתי להיות מטפלת בהבעה ויצירה, זה נקרא.
אז זה היה לך מעבר מאוד מאוד טריוויאלי?
האמת שאני לא ידעתי בכלל שקיים המקצוע הזה. לא, אני כשהייתי צעירה בשנות ה-20, תחילת שנות ה-20 שלי, עבדתי באיזושהי עבודה משרדית כלשהי, וקיבלתי הצעה מאיזשהו מכר של אבא שלי לפתוח לי עסק בדומה לעסק, הוא ראה זיהה את הפוטנציאל, הוא רצה להשקיע בי כסף כדי שאני אעשה עבורו את אותו דבר. ואז פעם ראשונה ישבתי עם עצמי, התחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. ושם זיקקתי את שני הדברים שאמרתי.
וואו, זה אליפות מטורפת, כי לי לקח שנים להבין מה אני עושה, אני מניחה שלה הרבה אחר. זה גיל, באיזה גיל היית?
הייתי סביב 23, משהו כזה.
זה מטורף, כאילו לדעת כבר בשלב כזה מה, לדעת לזקק את מה שאת נותנת.
אז הזיקוק היה להבין מה שני הדברים שגורמים לי לאושר, מה הדברים שאני גם מאוד נהנית מהם, ואני גם מרגישה שאני טובה בהם, וזה באמת, אחד זה עבודה עם אנשים, עוד לא ידעתי להגדיר את זה כטיפול, כי אני גם הרגשתי שאני אשת שירות מאוד מאוד טובה, הייתי בתחום של דיילות, הייתי מנהלת כוח אדם בחברה של דיילות, של אירועים, כנסים, וקשר עם אנשים, גם אם זה דרך עולם השירות, היה לי מאוד מאוד משמעותי, והיצירה, ואז במקרה שיתפתי את בדודה שלי, שאמרה לי, יש דבר כזה שנקרא טיפול באומנות.
וואו.
ואז עשיתי גוגל וחיפשתי, ואז לסלי קולג' קפץ לי, והתקשרתי אליהם ואמרתי, שלום, אני רוצה ללמוד אצלכם, אז שאלו אותי, במה יש לך תואר ראשון? שאלתי, במה כדאי שיהיה לי? אז הם אמרו לי, או חינוך, או פסיכולוגיה, אמרתי תודה, והלכתי ללמוד תואר ראשון בחינוך ופסיכולוגיה. זאת אומרת שאני, במשך 10 שנים, אני
מכוונת
מטרה. הבאתי לעצמי את הדרך לגמרי, צד אחר צד, תוך כדי שאני מקימה גם את הזוגיות שלי ואת המשפחה שלי, ונולדתי ילדה ראשונה, הכל היה מתוכנן, זה לא, יאללה, היה לי איזשהו רעיון וקפצתי אליו.
הייתה לך הרבה נחישות ללכת בדרך, אז את בעצם ממש חיה את השליחות שלך, את מה שנועדת לעשות פה בעולם הזה. אחד
לאחד. אני מקווה בעצמי כל בוקר מחדש שאני קמה, באמת, אני אומרת, איזה כיף להיות אני, להגשים. עכשיו, זה לא רק עכשיו שאני כותפת את הפירות, גם בדרך. אני זוכרת שהייתי בראיון לתואר השני, אחרי שסיימתי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, שהיה לי ממש קל, בגלל שזה היה לי מאוד מאוד נכון, אז כל המושגים של עולם הפסיכולוגיה היו לי מאוד מאוד טבעיים והוטמעו בקלות. ואז שהגעתי לרעיון לתואר השני בטיפול באומנות, ואני עומדת שם ואני רואה, קודם כל זה שלמדתי אומנות כדי לצבור את השעות, זה ריגש אותי. אני מתרגשת מהחיים האלה ומהעשייה הזאת ומההזדמנויות האלה. זה היכולת לבטא את עצמי, להביא את הפוטנציאל שלי לידי מימוש, וזה גם מה שאני חושבת שאני עושה עם אנשים שבאים אליי.
מתרגשת עבורם.
מה הפער בין אני האידיאלי, אני הרצוי, לבין מה שקורה היום, ולראות איפה זה האחריות של כל אחד לצמצם את הפער הזה, להתקרב, להיות הגרסה הכי טובה של אני, לקום בבוקר ולשמוח במה שאני עושה.
והדרך שעברתי רחוק מלהיות קשת בענן ושמחה וססון, את מדברת המון על לקום בשמחה והתלהבות, אבל הדרך שלך לא הייתה קלה. אמנם הייתה מאוד נחושה, מאוד מאוד ידעת לאן את רוצה להגיע, אבל בוא נגיד שהחיים לא חילקו לך בדיוק מתנות לאורך הדרך.
גם בחיים המקצועיים, אני, למשל כשהגעתי לרעיון להתקבל לתואר השני, אני כל כך התרגשתי מהמעמד הזה, שהתחלתי, ממש הייתי מדמעות בעיניים, ואמרתי, היום אני מרגישה שאני עושה את הצעד הראשון להגשים את החלום שלי מזה 10 שנים, ולא התקבלתי. ואני כל כך שמחה שלא התקבלתי למסגרת הזאת, כי בזכות זה הלכתי ללמוד במקום שבאמת רציתי, אבל הוא היה מאוד יקר, אז הנה איך
לימון הופך ללימונדה. אבל כשלא התקבלת, אבל כשלא התקבלת, איך הרגשת? כאילו, אמרת זהו, כל החלום שלי נגוז?
לא, מה פתאום, אני לא אוותר. לא, זה ברור, יש מכשול, אז צריכים לראות מה, איך הופכים את החומה הזאת לגשר, איך אני מפרקת אותה ויוצרת ממנה משהו שמקדם אותי.
מאיפה האופטימיות הזאת שמחזיקה אותך? מאיפה זה מגיע?
אני אספר לך משהו. בגיל ההתבגרות הייתי נערה מאוד לא אופטימית, עם דימוי עצמי נמוך, עם חוויית חיים של אני לא מוצלחת. אני יכולה היום לדעת בוודאות שהייתי בדיכאון.
לא ידעת לזהות את זה אז.
לא ידעתי לקרוא לזה בשם אז, לימים, כשהייתי כבר, אחרי התקופה הזאת, כשהלכתי לטיפול הפסיכולוגי הראשון שלי, אז הפסיכולוגית ידעה להגיד לי שזה היו מאפיינים של דיכאון. וממש ברמה של מחשבות אובדניות, תודה לאל, זה לא הגיע לרמה של ניסיונות, אבל זה היה נראה לי כל כך טבעי שכל אחד בגיל ההתבגרות חושב על איך לשים קץ לסבל הזה. ואני חושבת שהאירוע המכונן שהיה, לצערי, זה אירוע טרגי, שהוא שוב הזדמנות שלי, איך אני הופכת מכשולים וקשיים להזדמנויות, זה שהגעתי הביתה איזשהו יום אחד, וראיתי אמבולנסים, מתחת גרנו בבניין קומות בבת ים, וראיתי אמבולנסים ועליתי מהר הביתה, והבנתי ששכן שמעליי, שהיה גדול ממני במשהו כמו 2 שנים, התאבד, שם קץ לחייו.
אוי ואבוי.
באותו רגע הבנתי שלא רק שאני רוצה לחיות, אני גם בוחרת להיות מאושרת.
זה שם לך את זה מול הפרצוף בצורה הכי אכזרית שרק אפשר.
ממש.
וואו.
ולהיות אופטימית, רבקה, זאת בחירה. זה דרך חיים.
ומאז יצאת למסע, כאילו התהפכת ולגמרי יצאת למסע של למצוא. כן. אז איך מצאת? כי מתוך ילדה של, שנמצאת בדימוי נמוך ולא רואה את הטוב שבחיים, אז בסדר, אז קיבלת את הקפה הזאת שנקרא לה, אבל מה לקח אותך, מה הוביל אותך אחר כך למסע? מה היה הצעד הראשון במסע החוצה מתוך המקום הזה?
קשה לי לשים את האצבע על הצעד הראשון, זה בטח תהליך, וגם זה באמת היה בגיל, היום אני יודעת לנתח את זה אחורה, אבל זה היה למשל ממצב שאני לובשת רק דברים נורא נורא מסורבלים וגדולים, כדי להסתיר את עצמי, להתחיל ללבוש ורוד. זה התחיל ממש מהגרדרובה שמשתנה. פתאום הייתה לי, תחשבי, בחורה ביוד ב', זה לא בת 6, פתאום התחלתי ללבוש ורוד. פתאום התחלתי לחשוב על אהבה ומאוהבות, לא האם וזה, אלא להתעסק בזה. אני חושבת שאז בעצם התחלתי לשים משקפיים ורודים, סגולים, whatever, ולפרש מציאות בדרך שיותר טובה לי. המציאות היא מציאות. עדיף להסתכל עליה באופן חיובי, לא?
אני מסכימה איתך לגמרי. העניין שקל נורא לכולנו ליפול ממש מהר לתוך התאומות האלה שתיארת, אמנם לא בגילאים צעירים כאלה, אבל גם לאורך החיים, גם את עברת אי אלו משברים בחיים האישיים שגם השפיעו עלייך, וגם בחיים העסקיים כולנו עוברים, ומאוד מאוד קל ככה לקחת, להתחפר פנימה ולהגיד, החיים, הסביבה, כולם אשמים, לקחו לי, עשו לי, שתו לי, אבל את לא במקום הזה, את
כל כך נבהלתי מלהיות במקום הזה, שהחלטתי שאני עושה אחרת.
זה מדהים. זה תהליך מדהים. היו לך עוד כל מיני נקודות ככה, אם את רוצה לשתף אותנו בחיים הבוגרים גם.
נכון מאוד. למשל, כל הנושא של האימהות, זה משהו שמגיל מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאחת מתפקידי חיי, שהחלומות הכי גדולים שלי זה להפוך להיות אימא. וזה משהו שאני אפילו לא יכולה להגיד שהוא לא קרה בקלות, הוא באמת קרה בערימה של קשיים. אנחנו הורים לשלושה ילדים, כל אחד מהם נולד בדרך אחרת, במקום אחר, ובאמת זה היה מסע מפרש. הבת הבכורה שלי זה אחרי 5 שנים של טיפולי פריון. הילדה האמצעית שלנו, לקח לנו עוד 8 שנים של טיפולים, ובסופו של דבר להחליט על מה אני מוכנה לוותר, איפה אני יכולה להיות יצירתית. אם משהו לא עובד לי פעם אחר פעם, אז אני אבדוק דרך אחרת, וככה הגעתי לנושא של פונדקאות, והבת האמצעית שלי נולדה בפונדקאות בהודו. לא אני זאת שנסעתי אותה ברחם שלי, אבל כן הצלחתי להעביר את הגוף שלי איזשהו תהליך, כדי שאני אוכל להעניק אותה, וכן ליצור את החיבור הזה.
איך עושים את המיינדסט, את ההרגשה? היה לך כוונה בראש, אני צריכה להיות אימא. עכשיו פתאום את מוציאה את כביכול את החלק המשמעותי, שזה ההיריון, מוציאה את זה למקום אחר. זה תהליך מאוד עמוק במיינדסט שלנו שצריך לעבור, לא רק בגוף.
נכון מאוד. את יודעת, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, רגע, אז את לא מתחרטת שזה לקח לך כל כך הרבה שנים? אני חושבת שחלק מהעניין זה גם להיות סבלני לתהליך. תחשבי שבמשך 8 שנים אני מנסה ומנסה, אי אפשר לעשות קיצורי דרך, אבל זה כמו אוף חול שנשרף ומאפר צומח מחדש, כי כשיש לך מטרה שהיא כל כך, את באינטגריטי עליה, ואת כל כך
מתאבדת עליה.
אני זוכרת שהייתי מרדימה את מיה, ובלב הייתי אומרת לה, את לא תישארי ילדה יחידה, כי אני כבת כסנדוויצ'ית לאחות בוגרת ואח צעיר ממני, שהחוויה של האחאות היא כל כך חלק מהזהות שלי. דרך אגב, אני היום פסיכותרפיסטית אדלריאנית, ובדרך כלל הסנדוויצ'ים, הילדי אמצע הם אלה שמרגישים מורמרים, מקופחים, ואני החלטתי שדווקא, הנה זה שוב, העניין הזה של היכולת להפוך את זה, אמרתי, לא, זה שאני ילדת אמצע, אני יכולה ליהנות, כשאני רוצה אני גדולה, כשאני רוצה אני קטנה, אני נהנית מכל העולמות, וזה גם מה שאני אומרת לילדת אמצע שלי. כאילו, כל דבר בחיים שלנו, אנחנו יכולים לראות מאיזה זווית אנחנו מסתכלים עליו, ואיזה דרך חשיבה תיתן לנו כוחות. עכשיו, היה שלב שהייתי את הצחת הכוחות לעבור עוד טיפול הפריה ועוד טיפול הפריה, ושוב הורמונים, ושוב זריקות, ושוב התקווה הזאת להחזיק, ושוב הציפייה, ושוב האכזבה, עד שהגעתי לשלב שהבנתי שהדבר החשוב לי זה לחבק את הילד שלי, ולא לשאת את ההיריון עצמו. וזה לקח זמן.
זיהית את התוצאה שאת רוצה, ואת הפרדת את התהליך, את הדרך, זאת אומרת, יש המון דרכים להגיע לאן שאנחנו רוצים, וזה אחד המכשולים הגדולים שלנו, כבני אדם, אנחנו נורא מתקבעים על הדרך. אם זה לא ככה, אז אני לא רוצה שזה יקרה. אנחנו שוכחים שיש לנו כל כך הרבה אפשרויות לבחור בין התהליכים, ואת עשית את זה בצורה פשוט אינטואטיבית מופלאה, להבין שיש לך, התוצאה היא הרבה יותר חשובה לך כרגע, ממה שאיך להגיע לדרך. הדרך,
אבל אני יכולה לתת לך דוגמה מהעולם העסקי דווקא.
מעולה.
אוקיי, אני בחצי שנה האחרונה, אני אחרי שלמדתי תואר ראשון ותואר שני בפסיכותרפיה, והחלטתי, זה לא החלטתי, זה הרגשתי, ואז החלטתי ביחד ראש ולב, שמבחינת השלב בחיים, הגילאים של הילדים, השלב ההתפתחותי המקצועי שלי, זה אני כבר 13 שנה יש לי קליניקה לטיפול, זה התחיל כטיפול באומנות, ואחר כך גם פסיכותרפיה, אבל כל הזמן זה, יש לי חברה שאומרת, זה נקרא לשחק בקליניקה, 2-3 מטופלים, זה לא היה העסק, התפרנסתי מזה שעבדתי במשרד החינוך, שגם זה לא ממש פרנסה, אבל זה מאוד התאים לאימהות שלי, לילדים צעירים, ועכשיו שמתי לעצמי יעד, שאני רוצה בקליניקה להכניס סכום מסוים של כסף, הביתה.
זה פתאום זה לא מילה גסה.
לא, זה באמת לגמרי הייתה עבודה על מיינדסט, וגם זה נקי לי, זה בסדר לי, אני לא מתבחבשת עם הדבר הזה. ואז, בגלל שאני עדיין גם עובדת במשרד החינוך, כרכזת של צוות טיפולי, במקום של באמת ילדי פנימייה, עם הפרעות התנהגות קשות, שהלב שלי הוא גם שם, אז טכנית, אני לא יכולה להכניס לקליניקה, מבחינת הימים שנותרו לי, מספיק מטופלים, כדי להגיע ליעד של הסכום שהחלטתי. אז החלטתי שאני פותחת את הקליניקה שלי לעוד דברים שהם לא רק טיפול פרטני או טיפול זוגי, וברגע שאני מקבצת כמה אנשים, אז אני יכולה על אותו זמן לעשות יותר כסף, וככה זה, בזכות זה, התחילו הסדנאות שלי לנשים שאני עושה, סדנאות של יומן ויזואלי, שזה לא תהליך שהוא טיפולי, אבל הוא מאוד מאוד נושק לזה, זה תהליכים של התפתחות והעצמה, והתגובות שאני מקבלת מהמשתתפות שם של מה זה עושה עבורם, זה פשוט ווין ווין.
אני תכף אנחנו ניגע ביומן הוויזואלי, ואני רוצה לחדד את הנקודה. ממש אהבתי את ההסתכלות הזאת של יש לי זמן קצוב ואני צריכה להגיע ליעד מסוים, אז איך אני בעצם לוקחת והופכת את זה בצורה יצירתית, אם אני לא יכולה לקבל בן אדם בן אדם, אז אני אהפוך את זה למשהו אחר. ואני ממש אוהבת את החשיבה הזאת, וזה בעצם מתבטא כמעט בכל עשייה שלך. איך אני לוקחת את בסופו של דבר את היעד שאני רוצה, והופכת אותו להכי טוב עם מה שיש לי, עם מה שיש לי ביד.
אני לא מתעקשת על הדרך. אני מזקקת את מה הדבר החשוב, מה המטרה, ואז באמצעים יצירתיים, לא מצליח מהדלת הזאת, בוא נפתח חלון, נראה מה יש שם.
אוי, זה מקסים, זה פשוט, אני כל כך אוהבת את החשיבה הזאת. תספרי לנו איך התחיל היומן הוויזואלי, כי גם זה התחיל כאיזשהו מסע ממש מרגש שאת עברת, קודם כל עם עצמך.
נכון, קודם כל...
וגם תסבירי מה זה יומן ויזואלי.
בסדר גמור. כל מטפל, כדי להחזיק את עצמו ואת המטופלים שלו, מחויב חשוב וראוי, שיעבור הדרכה מקצועית, ולשמחתי עברתי הדרכה אצל אישה שאני, אצל מטפלת מקסימה שאני מאוד מאוד מעריכה אותה, ויחסים של הדרכה הם לא יחסים כמו יחסים של טיפול, המדריך, המטפל המדריך יכול גם לשתף מעולמו, והיא שיתפה אותי שהיא לומדת יומן ויזואלי, לא ידעתי מה זה והזמין אותי לתערוכה של תוצרים, וראיתי את היופי הזה ואמרתי, או, זה משהו, ממש הרגשתי את הדגדוג באצבעות שלי, זה משהו שאני חייבת ללמוד, ושמתי לי את זה כיד, ונורא רציתי לעשות את זה מיד, אבל לא הייתה אפשרות, לא כלכלית ולא טכנית, אבל כמו שהבנת, אני משיגה את המטרות שלי, ומצאתי את הדרך באיזושהי שנה, שעשיתי חצי שנת שבתון כדי ללמוד את התחום הזה. יומן ויזואלי, זה יומן אישי, ממש כמו שכשהיינו קטנות, היינו כתבות יומני היקר, רק שיש בו הרבה הרבה קסם בזה שהוא משלב גם ויזואל, את כל התטה של הדימויים, של הוויז'ואל, והוא מהפנט ביופי שלו, והוא כמו כתב אישי של כל אחת, וזה טכניקות וחומרים שלא צריך שיהיה את המתנה שאני במקרה קיבלתי של באמת גם יכולת גרפית טובה, כי באמת זה מיקס מדיה שמשלב ג'ורנלינג והדבקות וחומרים, והקסם פשוט קורה, וזה בעצם תהליך אומנותי שהוא תהליך רגשי, זה דפי נפש. ותוך כדי זה שאני לומד, אני התאהבתי בדבר הזה, אני הייתי גוררת איתי את היומן הוויזואלי וצבעים לכל, הייתי נוסעת עם אריה לסוף שבוע רומנטי על אופנוע, אמרתי, תקשיב, אנחנו נביא פחות דברים בתיקים הקטנים של האופנוע, כדי שיהיה מקום לצבעי מים וליומן ולעוד כמה טושים ודבק.
אני חייבת לספר שגם אני התנסיתי אצלך בסדנת מבוא לזה, ופעם נורא נורא אהבתי יצירה, ובשהו שלב ככה, הלכתי יותר לכיוון המחשב, הדיגיטל, השיווק, שגם זה סוג של יצירה, וזנחתי את ענייני הציור והצבע, וחזרתי אלייך, וזה היה כמו לחזור לילדות, וזה היה כל כך כיף ומענה, ולגזור עיתונים, ולהדביק, ולצבוע, זה חוויה מטורפת. זה נורא מומלץ.
אני חדשתי שמעבר לחוויה האסתטית, שהיא, אני חושבת, כולנו מתחילים, כיוצרים גם דרך הארט, אין גן שלא מתעסק בחומרי יצירה, ואין בית ספר יסודי שאין שם שיעור אומנות. פשוט לצערי, מה שקורה זה שברגע שיש פער בין היכולת הגרפית לבין ההבנה של איך העולם נראה, אז הרבה פעמים אנשים מפסיקים ליצור, ואחר כך בטח כבוגרים עם כל משימות החיים. אבל באמת העבודה ביומן הוויזואלי היא עבודה רגשית. ולפני שנתיים כמעט חליתי בסרטן השד, שזה הייתה עוד רעידת אדמה מאוד מאוד מפחידה בחיים שלי. וכשהבנתי שזה אוקיי, זה לא סכנת חיים, זה רק במרכאות כפולות להתמודד עם קריטה. תא חלקית ועם כל מיני טיפולים, אז ידעתי שאני הולכת לנטורופטית שתלווה אותי ותיתן לי את התזונה שמתאימה, ולכירורג שיהיה במהלך, ולכל הגורמים הרפואיים, אבל התהליך הרגשי, העיבוד של זה, היה דרך היומן הוויזואלי. זה מה שהחזיק אותי. שם יכולתי להביא את האופטימיות ואת האור שלי ואת כל מה שהייתי זקוקה כדי לעבור את התהליך הזה, והיום אני כמעט שנתיים אחרי ואני אומרת, אני בכלל לא זוכרת שזה היה, אני אומרת תודה לאל שיש צלקות ממש ממש חלשות שמזכירות לי שזה היה, כי זה גם היה שיעור לחיים שקשור למינונים.
נכון, כל אתגר כזה מביא איתנו איזשהו סוג של למידה, ומלמד אותנו משהו קודם כל על עצמנו, על איך אנחנו מתחילים להסתכל, ואני אוהבת אצלך שאת לא מסתכלת מה אחרים חושבים או אומרים, את נורא מרוכזת, כמו שקראת לזה, המשקפיים הוודות שלך, ואני חושבת שאולי מה שהכי חזק אצלך בסיפורים, שאני מכירה בכל אופן, זה דווקא הילד השלישי שלך, הסיפור של...
אפרופו רעידת אדמה.
בדיוק, רעידת אדמה, ובוא נגיד שכל המכשולים האפשריים, סיפרת לנו על השתיים הראשונות, אז בואי תספרי לנו על הילד השלישי, ככה השארת אותנו במתח.
כן, האמת שיש לי גם הרצאה על הסיפור האישי שלי, שזה נקרא המסע אל האופק, לבן שלנו קוראים אופק, וזה באמת היה מסע תרתי משמע. עם אופק כבר הגעתי להבנה שהגוף שלי לא יכול לייצר ביציות שהן ראויות להפריה, ועדיין היה חשוב לנו שיהיה לנו ילד שלישי בבית, ולא צריך להתנצל על זה, מספיק חשוב כדי שאנחנו נעשה את המסע שלנו להגשמת ההורות הזאת. הגיתי את הרעיון של שלושת האימהות, או שלושת אנשים שקשורות באהבתו לעולם, אני שהגיתי אותו בראשי, תורמת ביצית שהגיעה מדרום אפריקה לנפאל לשאיבת ביציות ותרמה את הביציות שלה, ופונדקאית הודית שהייתה מעורבת בתהליך לנסיעה של אופק ברחם שלה במשך כמעט 9 חודשים. מה שקרה זה שההיריון הזה היה ברעידת אדמה, והיה באמת הרבה מאוד דרמה סביב העניין הזה.
אדמה פיזית.
כן, ממש. אני לא אכנס לכל הסיפור, אני רק אספר שרעידות האדמה האלה שמו את נפאל בכותרות, וממשלת נפאל החליטה, ממש משהו כמו שבוע, שבועיים אחרי שהוא נולד, שהם יותר לא מאשרים את התהליכים של פונדקאות, ולכן הם לא נותנים ויזה לתינוקות שנולדו בפונדקאות. ורק שהם שכחו להגיד שזה רלוונטי לתשעה חודשים קדימה, ועשו את זה אד הוק, מעכשיו, וכל התינוקות שנולדו בפונדקאות בשלב הזה, היו במצב שהם כלואים בנפאל, בלי יכולת לצאת ולחזור הביתה.
ואיפה את היית בכל התהליך הזה? היית שם פיזית בנפאל באותו?
היינו כל המשפחה, נסענו, היינו כבר משפחה של 4 נפשות, של אריאל ואני, מיה ואלי, שתי הבנות הגדולות יותר, נסענו לנפאל, בגלל הרעידת אדמה, זה בכלל היה אמור להיות נועל מקוצר, שכל הבדיקת DNA מתבצעת בארץ, כלומר היינו אמורים שבוע מרגע הלידה שלו, כבר לחזור לישראל, ולא רק שזה היה נועל מקוצר, זה הפך להיות מאוד מאוד ארוך ומורכב, והקושי הגדול, זה היה עמימות, כי לא ידענו, זה קצת כמו עכשיו עם הקורונה הזאת, החוסר ודאות של מה יהיה, שהוא כל כך קשה, ובתוך המקום הזה, למדתי על עצמי שיעור כל כך גדול ומשמעותי, השיעור של חיי, שכשנולד לי ילד במזל אריה, אני הופכת ללוויה ומוצאת את הדרכים, את השבילים שעוד אף אחד אחר לא סלל כדי להביא אותו הביתה. וכמו שאני הבטחתי למיה שיהיה לה עוד אחים, אני הבטחתי לאופק שאני אביא אותו הביתה, ואני הבאתי אותו הביתה.
משוגע, משוגע המסע שעברת. פשוט מטורף. אני חושבת שמישהו אחר כבר מזמן, אני חושבת שאני כבר מזמן הייתי ככה שוכבת על הרצפה, קחו אותי, די, הרמתי ידיים, אני לא הולכת לשום מקום. זה צריך את העצומות נפש מטורפות.
אז אני חושבת שזה באמת עניין של בחירה, וזאת הסיבה שאני מספרת את הסיפור שלי, כדי למד אנשים אחרים איך אפשר להסתכל על אותה סיטואציה מזוויות שונות, והשאלה היא מה מקדם אותי למטרה, ומה מרפא את ידיי. יכולתי להמשיך להיות בדיכאון, בחרתי שלא, בחרתי להיות בן אדם אופטימי, בן אדם שעסוק בעשייה, בתנועה, ובעיקר לעשות למען האחרים. אם יש משהו שמוביל לתחושת ערך טובה, זה היכולת להיות תורם ומשמעותי לאנשים אחרים. אז המתנה הזאת שאני נותנת לאחרים, זה מתנה שאני נותנת לעצמי, כי הרבה בזכות זה אני קמה בבוקר עם שמחה גדולה.
תקשיבי, את חתיכת השראה, וידעתי, לא סתם פניתי אלייך כדי לראיין אותך לפודקאסט הזה, אני מכירה אותך המון שנים, וגם יצא לנו המון לדבר, אבל ככה את כל המסע הזה, אני ממש שמחה שככה חשפת את הבפנים של הבפנים, זה לא מובן מאליו.
אז אני רוצה להגיד שבקרוב, במסגרת אירועי יום האישה, חודש האישה של לב השרון, אני אתן את ההרצאה של המסע אל האופק בחינם, אז אם תרצי שאני אשתף את העוקבים שעוקבים אחרי הפודקאסט, אני עוד לא יודעת אם זה יהיה בזום, הנה, עוד גמיש. אז הזדמנות לשמוע את הסיפור המלא עם כל הפרטים.
אני אשמח לצרף את הלינק לזה ברגע שיהיה לך את הפרטים. ומי שרוצה ככה גם לעקוב אחרייך, גם לבוא ולהיות מטופל שלך במידת הצורך, או סתם ליהנות מהיומן הוויזואלי, שזה סדנה ממש מומלצת, איפה הוא יכול למצוא אותך?
כותבים ליאת שוורצמן בגוגל, מגיעים לאתר שלי, מגיעים לסרטוני יוטיוב, כן, בעברית.
אז אמרת באתר יוטיוב?
יש גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם ליאת שוורצמן.
אחר כך, וכדי לסיים, איזה טיפ ככה, מעבר לכל המיליוני טיפים שכבר נתת לנו פה בפודקאסט הזה, את היית נותנת לנו, לבעלות העסקים, שבעיקר עכשיו, התקופות האלה של המאתגרות נקרא לזה, בידודים, לא בידודים, חוסר ודאות, את לא יודעת מה יקרה מחר.
אני אגיד לך מה אני עושה עכשיו. שיתופי פעולה.
תסבירי.
אני עוד לא יודעת. אני אחרי שזה יקרה, אני עכשיו מתחילה לעשות כל מיני, לפגוש כל מיני אנשים שמעניינים אותי, שאני חושבת שיש איזושהי רלוונטיות בין העסק שלי לעסק שלהם. אני לא יודעת עוד איך זה יוצא ברמה של כסף, אבל אני יודעת שהתשוקה שלי היא שם. שוב, זה עונה גם על האהבה שלי לאנשים, וגם על היצירתיות שלא חייבת להיות בארט, אלא ביכולת לחשוב מחוץ לקופסה, איך אני מתחברת לאנשים אחרים, ואנחנו עושים ווין ווין. אני לא יודעת, אבל זה הכיוון שלי.
אהבתי את זה, אתה לא יודעת, אבל את זורמת עם מה שמגיע. מקסים, מקסים ליאתי, אני ממש ממש מעריכה על השיחה הזאת, ותודה, תודה שהתארחת אצלנו.
תודה על ההזמנה, היה ממש נעים.